אנחנו אוחזים בדף ט"ו עמוד א', ואנחנו בעצם ראינו שהתורה מתייחסת לדינים של עבד עברי בכמה מקומות. יש לנו בפרשת משפטים שהתורה אומרת לנו את הדין של כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד וכו', מה שראינו אתמול, שאפשר לתת לו עמה עברייה, ואם אמור אמר העבד יש דין רציית האוזן שיכול להיות עבד עד 50, וגם יש דין של עמה עברייה וייעוד. אז ראינו בפרשת בהר ויקרא כ"ה שיש את הדין וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, הדין שבן אדם יכול למכור את עצמו, ושם התורה אומרת לנו שהוא עד שנת היובל יעבוד עמך, לא תעבוד בעבודת העבד. ואז התורה מספרת לנו את הדין של וכי תשיג יד גר ותושב עמך, שגוי בארץ ישראל יכול לקנות יהודי. ואז התורה אומרת שיש מצווה מיוחדת ש או דודו או בן דודו יגלנו, שיש מצווה שבני המשפחה יגלו אותו מהגוי, ומאחר והגוי גר תחת ממשלת ישראל אז הוא כפוף להלכות שלנו שאומרות שהוא צריך לאפשר להם לקנות אותו חזרה, אבל אנחנו צריכים להתייחס אליו בצורה הוגנת וחישב אם קונה או לחשב את כמה צריך לשלם חזרה על העבד הזה. ואחרת, העבד העברי שאצל הגוי יוצא ביובל אם לא פדו אותו, ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו. אז זה בפרשת בהר, שתי הדינים של אדם שמוכר את עצמו וגוי שקונה יהודי. ואז בספר דברים בפרשת ראי ראינו את הדין של כי ימכר לך אחיך העברי, בן אדם שנמכר בגניבתו, בית דין מוכרים אותו, אז יש דין שבעבדך שש שנים מקסימום, ויש דין העניק תעניק לו. אז עכשיו אנחנו ראינו ברייתא, הגמרא שלנו הביאה שיש מי שדורש גזירת שווה שכיר שכיר, שאנחנו לומדים שהדינים שחלים בעבד שנמכר על ידי עצמו הם שווים לעבד שמכרו בית דין. והגמרא אמרה יש מי שלא דורש את הגזירת שווה הזו. הגמרא עכשיו מחפשת מי לא דורש את הגזירת שווה הזו. הגמרא ניסתה להביא ברייתא אחת שבה יש מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר, שתנא קמא אומר שכל הדינים שנאמרו בפרשת ראי בעבד שמכרו הוא בית דין. דהיינו, איזה דינים הם? א', מקסימום של שאין מקסימום של שש, שהמקסימום של שש זה רק כתוב במכרו בית דין. דין נרצה רק במכרו בית דין. דין הענק תעניק לו לתת למתנות בסוף זה רק מכרו בית דין. ודין של מסירת שפחה זה רק במכרו בית דין. דהיינו, מה שכתוב בראי מצוות הענקה ומקסימום שש, ומה שכתוב במשפטים מקסימום שש ומסירת עמה עברייה שפחה כנענית ורצייה, זה הכל במכרו בית דין. מה יהיה בנמכר ידי עצמו? אין בו את כל הדינים האלה. גם לכולה שיש מקסימום של שש, אי אפשר להכריח אותו לשכב עם שפחה בלילות, וזה שיש לו את האופציה, שאין לו את האופציה לנרצה, לא יודע אם זה כולה או חומרה, וגם לחומרה שהוא לא מקבל את ההנקה. ארבע דינים האלה נאמרו במשפטים ובראי, ונאמרו דווקא במכרו בית דין. את ההנקה מה אומר? הם לא חלים על מוכר את עצמו. רבי אליעזר אומר לא, יש השוואה בין שניהם. אמרנו אולי תנא קמא הוא זה שלא דורש את הגזרת שווה שכיר שכיר בין מכרו בית דין למכר את עצמו. אמרנו לא, כל אחד מהדינים האלה יש מיעוט מיוחד שמלמד אותי שהוא לא חל על מי שמכר את עצמו. בעצם הוא גם מסכים שיש את הגזרת שווה שכיר שכיר, אבל יש מיעוט מיוחד על כל אחד מהדינים. ופה אנחנו היינו, אנחנו בדף ט"ו עמוד א', אמרנו ככה, מה הייתה עמדת הנקמד אמר מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית? כן, אתם איתי?
כן.
עכשיו אנחנו בדין שראינו שתנקמד אומר שרק מי שמכרו ביתים יכול לקחת שפחה כנענית. עכשיו התורה בעצם אומרת זה על מכרו ביתים, אנחנו אמרנו שגם תנקמד סובר את הגזרת שווה, אז למה תנקמד סובר שמוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית? תהיתי? אומרת הגמרא מיית רחמן אגבי מכרו ביתים, יש מיעוט מיוחד בסיפור שמכרו בית דין שרק הוא יכול לשא שפחה כנענית. כי שם כתוב בפרשת משפטים, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדה תהיה לאדוניה. שהילדים שהיא מולידה, היא השפחה כנענית, הם עבדים לאדון. אז התורה אומרת, אם אדוניו ייתן לו אישה, ואנחנו דורשים לו, דווקא מכור בטין, ולא למוכר עצמו. ואידך, אז מה תנקמה עושה עם המיעוט של, מה רבי אליעזר עושה עם המיעוט של לו? אומרת הגמרא, הוא דורש לו בעל כוחו, שהבעל יכול להכריח אותו לחיות עם השפחה. ואידך, מקים משנה שכר שכיר, נפקא דתניא. כי משנה שכר שכיר, עבדך ששכיר אינו עובד אלא ביום, ודברי עובד בין ביום ובין בלילה. ראינו את זה כבר, זה רק נסיים את חזרה. וחיתה לעל דעתך שדברי עובד בין ביום ובין בלילה, ולא כבר נאמר, כי טוב לו אימך, אימך במאכל, אימך במשתה. ואמר רבי יצחק, מה פשט שהוא עושה עבודה גם בלילה, מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנעני. ואידך, אם מעט אמה ואמינה, אני מילי מדעתי, אבל בר כוח אהמה לא, כמה שמלן, הפסוק היה צריך לומר לי, אם אדונה ביתן לו ללמד אותי, שאפילו בעל כוחו. אלא, מנתנה דלא יליף שכיר שכיר. פה היינו. אז מי באמת אותנה שסובר שאין את הגזרת שווה שכיר שכיר? תמתי? פה עצרנו אתמול. הייתנה הוא, אז אנחנו מציעים הצעה אחרת. זה התנה פה בברייתא, דתניא. כתוב בברייתא, הברייתא דורשת את הפסוק שכתוב בתורה, ושב אל משפחתו. התורה אומרת לנו בפרשת בהר, שכשהעבד עברי יוצא חופשי, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. אז הברייתא דורשת ככה. אמר רבי אליעזר בן יעקב, במה הכתוב מדבר? הרי התחלת הפרשה דיברה על כי ימוך אחיך, על מציאות שהוא נהיה עני ומחר את עצמו. עכשיו, בדין הזה של ושב אל משפחתו, על מה מדובר? אם במוכר עצמו, הרי כבר אמור, ישנו כבר את הדין הזה, שמי שמוכר את עצמו, הוא יכול, הוא יוצא ביובל. כי כתוב בהתחלת הפרשה, עד שנת היובל יעבוד עמך. זה כתוב. אז מה התורה צריכה לומר לי שוב, שכשיהיה את היובל, אז ויצא מעמך, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, זה מיותר. הרי הפסוק הקודם אמר לי שהוא רק עובד עד היובל. אז מה קורה ביובל? הוא יוצא. בסדר. מה התורה צריכה להוסיף את הפסוק ויצא ושב אל משפחתו? איבן נרצה, תאמר לי שאולי התורה הייתה צריכה לומר לי על עבד נרצה שהוא יוצא ביובל. הרי כבר אמור. והגמרא בהמשך תשאל איפה זה אמור. הין הכתוב מדבר, אלא במכרו בית דין 2 ו-3 שנים לפני היובל. התורה פה מדברת על מציאות שהעבד נמכר על ידי בית דין, אבל רק כמה שנים לפני היובל, שהיובל מוציאו, שכשיבוא היובל, אז הוא יוצא חופשי. זה החידוש לתורה פה, ושב אל משפחתו, הולך אחרי הרציעה. ואי סלקא דאיתך יליף שכיר שכיר. אם רבי אליעזר בן יעקב יש לו את הגזרה השווה הזו של שכיר שכיר, למה לי? נילף שכיר שכיר, למה אני צריך את הדרשה הזו ללמד אותי שמכרו בית דין? יוצא, הרי מכרו בית דין שווה למוכר עצמו אם יש לי את הגזרת שווה שכיר שכיר. מוכר עצמו, התורה כבר אמר לי שמי שמוכר את עצמו זה רק עד שנת היובל יעבוד עמך. אז אם רבי אליעזר מיעקב סובר את הגזרת שווה, מה הוא עושה, איך הוא דורש, למה הוא צריך את הדרשה המיוחדת של ושב אל משפחתו שגם מכרו בית דין יוצא ביובל? יש לי דין שמחר עצמו יצא ביובל, יש לי את הגזרת שווה, וזה ילמדתי שגם אחור בית דין יוצא ביובל. כן?
כנראה שהוא לא יליף
את זה. שכיר שכיר, זה מה שאנחנו רוצים לומר. הוא התנה שלא דורש שכיר שכיר. אלישה, כן? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם יליף שכיר שכיר, בעצם הוא כן דורש את זה ויצטריך, ובכל זאת הוא צריך את הלימוד של ושב אל משפחתו. סקא דאיתך אמינא, מוכר עצמו הוא דלא עבד איסורא. למה הוא מכר את עצמו? הוא לא עשה שום דבר לא בסדר, נגמר לו הכסף, אז הוא מכר את עצמו. אבל מכרו בית דין דעבד איסורא, למה הוא עבד עברי מי שמכר אותו בית דין? כי הוא גנב, הוא עשה איסור, אז בית דין מכרו אותו. אז הייתי חושב, אם אני כנסי, אולי מגיע לו איזשהו כנס, ואז התורה הרי...
ואז לא יצא ביובל.
ואז הוא לא יצא ביובל, ולמרות שיש לי את הגזרת שווה שכיר שכיר, מהגזרה שווה הזו אני אלמד דינים אחרים. הרי אני לומד דינים אחרים, אני משווה את שניהם. לגבי הדין הזה יש לי סברה לא להשוות אותם. אז אולי לא הייתי משווה את זה. כמה שמלן, את זה התורה לימדה אותי כשאמרה, ושב אל משפחתו, שהוא כן יוצא ביובל. גם עבד שנמכר על ידי בית דין בגניבה, אני לא כונס אותו, והוא יוצא ביובל. הלאה, מר, אמרנו קודם, אז בינתיים אין לנו תנה. רצינו לומר שרב לזמן יעקב הוא התנה שסובר שהוא לא דורש את השכיר שכיר. ענינו, לא. הוא יכול להיות דורש שכיר שכיר, אבל משכיר שכיר לא הייתי לומד גם את הדין הזה, כן? כן, אלישע היה? אוקיי. אומרת הגמרא, אמרנו קודם. אי בנרצה, הרי כבר אמור שהמושג הזה שעבד נרצה, הוא יוצא ביובל, זה כבר כתוב. מה היא? תסביר לי, מאיפה זה כתוב כל כך מפורש? תתניה, הברייתא אומרת ככה. כתוב בפסוק, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. הדורשת הברייתא, במה כתוב מדבר? כשהתורה אומרת לי, ואיש של משפחתו תשובו ביובל, אז על מה, על מה הפסוק מדבר? אי במוכר עצמו, אם מדובר על עבד עברי שמכר את עצמו מחוסר כסף, הרי כבר אמור, ראינו שהתורה כבר אומרת לי שמי שמוכר את עצמו יוצא ביובל. אי במכרו בית דין, הרי כבר אמור, אמרנו דורשים את זה מזה שכתוב ושב אל משפחתו, אז אני דורש משם שגם מי שמכרו בית דין יוצא ביובל. אין הכתוב מדבר, אלא בנרצה, 2-3 שנים לפני היובל, שהיובל מוציאו, כן? צריך לומר מה התורה באה ללמד כשהיא אומרת שהוא שב למשפחתו, זה מדבר על עבד נרצה שגם הוא ביובל יוצא, כן? אומרת הגמרא, מאי משמע, אמר רב בר שילה, אמר קרא, הפסוק אומר, ושבתם איש אל אחוזתו, כן? אז למה כתוב איש? אמר קרא איש, איזו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באישה, ואומר זו רציעה, שאמה עברייה אין לה את האופציה להיות נרצעת. זה דין דווקא באיש.
איפה רואים את זה דווקא? שדווקא עליו זה מדבר?
כן. כן. הלאה? אומרת הגמרא, ואי צריך מכתב מכרו בית דין, מי צריך מכתב נרצה? התורה הייתה צריכה לומר לי את הדין הזה לחוד, גם לגבי מכרו בית דין וגם לגבי עבד נרצה. די יש מינן מכרו בית דין, הייתי אומר משום לומת הזימני, בית דין מכרו אותו לשש שנים. עוד לא סיים את השש שנים ובא יובל. אז הייתי אומר, כן, את זה התורה הייתה צריכה להתיר לו להינשא. אבל נרצה דמתי זימני, אם אני אגנסה, אבל אולי עבד נרצה, שהרי כבר מה הזמן שהוא היה אמור להיות מותר, והוא לא יצא, הוא החליט להיות נרצה, אולי צריך לקנוס אותו, ושישאר, מי אמר שהוא אי פעם יצא? אז התורה הייתה צריכה לומר לי שגם נרצה יוצא ביובל. ויש מין הנרצה משום דה עבד לישי, שהייתי אומר אולי הסיבה שנרצה יוצא, הוא כבר סיים את החוב שלו לאדון, האדון קנה אותו לשש, הוא עבד שש, אז הוא נרצה לעוד כמה שנים, מתי שיובל לבוא הוא יצא, כי הוא כבר משהו התחייב הוא עשה. אבל מחו בית דין דלא עביד לי שש, אימה לא, אולי הוא לא יוצא חינם ביובל, צריך, בגלל זה התורה הייתה צריכה לומר לי, גם ממחו בית דין שהוא יוצא ביובל. אומרת הגמרא, ויצריך מכתב ושבתם, ויצריך מכתב לעולם. הרי התורה אומרת לי שהוא צריך לעבוד לעולם כשהוא נרצה, ואנחנו מבינים שלעולם זה עד היובל. ואז התורה אומרת לי, ושבתם שאתם חוזרים למשפחה ביובל. למה אני צריך את שני הפסוקים? אומרת הגמרא ככה. כתוב, עבד שמכרו בית דין, נמכר לעולם. כתוב, עבד שמכרו בית דין, ושב אל משפחתו ביובל. אז למה, אם לעולם הכוונה היא רק עד היובל, למה אני צריך את הפסוק האחר שאומר לי שבשב אל משפחתו? אז אומרת הגמרא ככה, למה אני צריך שני הלימודים? דאי כתב רחמנה לעולם, הווה אמינא לעולם ממש. מי אמר שלעולם זה דווקא עד היובל? אם רק היה כתוב לעולם, הייתי חושב שהכוונה היא לעולם. ממש לעולם. כתב רחמנה ושבתם, לא למדתי שיש שלב שהוא חוזר. והיא כתב רחמנה ושבתם, הווה אמינא הני מילי אחד לא עבד שש. אבל אחד עבד שש, לא יהיה סופו חמור מתחילתו. מה תחילתו שש, אף סופו נמי שש. הייתי חושב שהרציעה, מה היא מועילה? מועילה שהוא יהיה שם מקסימום עד שש. אם היובל בא לפני שש, הוא יצא לפני כן. אבל הוא, כשעושים רציעה, לכמה זמן הוא נהיה עבד? אני לא יודע. כתוב לי, אז בגלל זה צריך להיות כתוב לעולם, כמה שנה לעולם, לעולמו של יובל. שכשהוא עושה רציעה, זה עד איזשהו זמן רחוק. מה זה הזמן הרחוק? עד היובל. אם רק היה כתוב ושבתם, כן? אתם איתי? בסדר. אומרת הגמרא, אלא מן תנא דלא יליב שכיר שכיר, אבל מי כן המקור לדין הזה? מי התנא שסובר שלא לומדים את הגזרת שווה שכיר שכיר בין עבד שמכר עצמו לעבד שנמכר על ידי בית דין? מה אנחנו אמרנו אתמול? שכשישנו גזרת שווה, זה לא תמיד מוגדר איזה מילים דווקא אני דורש בגזרת שווה. אז בינתיים אנחנו רואים שהגזרת שווה היא בין מה? בין שכיר שהוא עבד עברי שמכר עצמו, לשכיר שהוא עבד עברי שנמכר על ידי בית דין. אבל אם יש לי מסורת לדרוש את המילים שכיר שכיר, אז זו המסורת שלי בכללי. זה לאו דווקא מוגבל לשני המקומות האלה. עכשיו בוא נראה את הגמרא. אז בוא נראה מתוך הגמרא, נבין יותר טוב. אז מי הוא התנא שאין לו את המסורת הזו לדרוש גזירה שווה שכיר שכיר? אומרת הגמרא, רבי. בוא נאמר שזה רבי דתניא. כתוב בברייתא, אנחנו דורשים את הפסוק, נאמר לגבי העבד שנמכר לגוי בארץ ישראל, יש מצווה שמה שהקרוב משפחה יגאל אותו, נכון? הוא יכול לפדות את עצמו, קרובי משפחתו יכולים לגאול אותו, ואז אתה אומרת, ואם לא יגאל באלה, כן? כן? ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל. אם הוא לא נגאל או על ידי שהוא פדה את עצמו או על ידי בני משפחתו, אז הוא יוצא ביובל. אומר רבי. רבי אומר, אנחנו בתתווה עמוד בית למעלה, התורה אמרה לי, ואם לא יגאל באלה על ידי הקרובים שלו, באלה הוא נגאל ואין נגאל בשישי. המילה באלה היא מיעוט. המילה באה לומר לי שהעבד שנמכר לגוי רק יכול להיגאל על ידי קרובי משפחתו, ולא על ידי שש שנים. אין מקסימום של שש. הוא נמכר לגוי, הוא נמכר עד היובל. שיכול ועל הדין הוא, יכולת אולי לומר קל וחומר, ומה מי שאינו נגאל באלה, נגאל בשש, סתם עבד עברי. הרי אם מכרו אותו ליהודי, היהודי לא חייב לקבל כסף מקרובי משפחתו לפדות אותו, הוא חייב לאפשר לו לפדות את עצמו, אבל הוא לא חייב לאפשר לבני משפחתו לפדות אותו. זה דין מיוחד ביהודי שנמכר לגוי, אבל יהודי שנמכר ליהודי, אז האדון לא צריך לאפשר לבני משפחתו לפדות אותו. אז הייתי אומר, אולי קל וחומר. אמא במציאות שעבד עברי רגיל שנמכר ליהודי, שיוצא בשש שנים, ואין לו את האופציה הזו להיות נפדה על ידי בני משפחתו, אז פה העבד שנמכר לגוי, שיש לו את האופציה להיות נפדות על ידי משפחתו, התורה רוצתה שהוא כבר לא יהיה אצל הגוי הזה, אז כל שכן שהוא גם יצא בשש. ככה הייתי דן קל וחומר. שיכול, הייתי אומר, קל וחומר, ועל הדין הוא, ומה מי שאינו נגאל באלה, עבד עברי רגיל, לא נגאל על ידי הקרובים, ובכל זאת נגאל בשש. זה העבד שנמכר לגוי, שנגאל באלה, שכן אפשר לפדות אותו על ידי הקרובי משפחה. אין הדין שנגאל בשש, יהיה אפשרי לפדות אותו, שהוא יצא חופשי בשש. תלמוד לומר, באילה, התורה אמרה לי, באילה הוא נגאל, ואין נגאל בשש, אין אותו אופציה הזאת. ואי סל כדאי, תכי אליף שכיר שכיר, עכשיו זו סוף הברייתא. כן, הברייתא אומר, דין לא יגאל באילה, ללמדתי שעבד עברי שנמכר לגוי, דווקא נגאל באילה, רק על ידי הקרובים, לא יוצא בשש. עכשיו אומרת הגמרא, ואי סל כדאי, תכי אליף שכיר שכיר, אם רבי דורש את הגזירת שווה של שכיר שכיר, שמלמדת אותי שעבד עברי שנמכר ליהודי על ידי בית דין, הוא שווה לעבד עברי שנמכר ליהודי על ידי עצמו, אז גם בעבד עברי שנמכר לגוי יש את הלשון שכיר. ואנחנו הסברנו, תשאר רב עמר יאל, זה הנקודה, שכשיש לי מסורת לדון גזירת שווה, היא לא מוגבלת לשתי המקומות האלה. אז הגמרא אומרת, אם אני יש לי מסורת לדון גזירת שווה בעבדים עבריים בלשון שכיר, אז בוא נדרוש גם את הגזירת שווה לעבד עברי שנמכר לגוי, שגם שם כתוב לשון שכיר. אומרת רק ככה, ואיסא כדאי תחיה ליב שכיר שכיר, אם רבי היה לו את המסורת לדרוש את הגזרת שווה של שכיר שכיר, אמי כאמר אומה מי שאינו נגעל באלה. למה הוא אמר לנו, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שעבד עברי רגיל לא נגעל על ידי הקרובים, אין את הדין הזה, למה לא נלב שכיר שכיר? בוא נדרוש את הגזרת שווה ללמד אותנו שכמו שעבד שנמכר לגוי יש מצווה לפדותו על ידי הקרובים, כך עבד עברי שנמכר ליהודי יש את האופציה ואת המצווה לפדות אותו על ידי קרובי המשפחה. נדרוש את הגזרת שווה ללמד אותנו שהדין הזה קיים גם בעבד עברי שנמכר ליהודי, או על ידי עצמו או על ידי ביתי. אמר רב נחמן בן יצחק, אז רב נחמן בן יצחק דוחה, לעולם יליב שכיר שכיר. שימו לב, בעבר הגמרא אמרה לעולם אין מלאך, לעולם אני יכול לטעון לך. יש הבדל בין כשהגמרא אומרת לעולם יליב או לעולם אין מלאך. לעולם אין מלאך זה טענה, זה לא שאני סובר ככה. לעולם הייתי יכול לומר ככה, הייתי יכול, זה לא שאני בהכרח אומר את זה. פה הגמרא אומרת לשון יותר חזקה, הגמרא אומרת לעולם באמת רבי כן דורש את הגזרת שווה, ואילו היינו לומדים יותר ביון, היינו צריכים להסביר למה, או לפחות לנסות להבין למה. לעולם יליב שכיר שכיר, באמת רבי יש לו את המסורת הזו של הגזרת שווה. ושאני אחד, אמר קרא, יגלנו, פה יש לי מיעוט מיוחד. למה פה אני אומר שעבד עברי רגיל לא נפדע על ידי קרובי משפחתו? כי התורה אומרת לי, בעבד עברי שנמכר לגוי, או דודו או בן דודו יגאלנו, יגאל אותו דווקא, זה מיעוט, ולזה ולא לאחר, שרק פה יש את הדין הזה שקובעי משפחתו פודים אותו, ולא בעבד עברי אחר. כן? חוזרת הגמרא. עכשיו, הגמרא בעצם, עכשיו נכנסת לנקודה אחרת. אנחנו אמרנו שלפי רבי, זה שכתוב בתורה, ואם לא יגאל באלה, זה בא למעט שש. שעבד עברי שנמכר לגוי לא יוצא אחרי שש שנים. אומרת הגמרא, ומנתנה דפליג עלי דרבי, מי הוא השיטת הנעים שחולקת על רבי ודורשת את המילה באלה לדרשה אחרת? רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא דתניה. ישנו ברייטה שבה הברייטה פותחת בפסוק הזה, כתוב ואם לא יגאל באלה, רבי יוסי הגלילי אומר באלה לשחרור, אם אחד מהקרובי משפחה פודים אותו, גואלים אותו, אז הוא אדם חופשי. בשאר כל אדם, אם אדם אחר מישראל רוצה לפדות אותו, הוא יכול, הגוי חייב לאפשר לו לפדות אותו, אבל אז לשיעבוד. זה היהודי אחר קנה אותו, זה לא שהוא פדה אותו ועכשיו הוא חופשי, הוא קנה אותו, עכשיו הוא עבד שלו עד סוף החוזה. עכשיו נצטרך לדון. אז זאת אומרת שיש מציאות לפי רב יוסי הגלילי שעבד עברי יכול להיות עבד לישראל עד היובל בלי רציעה, נכון? כי הרי הוא לא עבד נרצע, אבל הוא נמכר לגוי עד היובל. אז בוא נאמר, הוא נמכר לגוי 40 שנה, עכשיו יהודי פודה אותו, למרות שיהודי כללית רק יכול לקנות עבד עברי לשש שנים, פה יהיה מציאות שהיהודי קונה אותו עד היובל. ככה זה נראה בפשטות. רבי עקיבא אומר באלה לשיעבוד, ההפך. כשהתורה אומרת, אם לא יגאל באלה, המיעוט הוא שדווקא אצל הקרובי משפחה, אם הם פודים אותו, אז הוא העבד שלהם. הדוד שלו פדה אותו, עכשיו הוא העבד שלו עד סוף החוזה. לשאר כל אדם, אבל אם מישהו אחר פודה אותו, אז לשחרור, הוא יוצא חופשי. אומרת, מה הייתה עמד רבי יוסי הגלילי? למה רבי יוסי הגלילי סובר ככה? אמר קרא, כתוב בתורה, אם לא יגאל באלה, אז אני מבין, אם לא יגאל באלה, אלא באחר, על ידי מישהו אחר, ויצא בשנת היובל. בואו נסתכל לפסוק. התורה אומרת לי ככה, ואם לא יגאל באלה, אם הוא לא נפדע על ידי קרובי משפחתו, ויצא בשנת היובל, אז הוא לא נשאר עבד לגוי לנצח, אלא יוצא ביובל. אז רבי יוסי הגלילי מסביר ככה, ואם לא יגאל באלה בקרובי משפחתו, אלא על ידי מי הוא נגאל? על ידי מישהו אחר, אדם זר פדה אותו, אז הוא ממשיך לעבוד אותו ויצא מהיהודי הזה בשנת היובל. מהיהודי הוא יצא בשנת היובל. ככה רבי יוסף לימבין את הפסוק. זה יותר מסתדם רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר יותר קשה מזה. אז זה מה שאני אומר. מה הייתה עם רבי יוסי הגלילי? אמר קרא אם לא יגאל באלה אלא באחר, ויצא בשנת היובל. ורבי עקיבא, איך רבי עקיבא דורש את הפסוק? הוא אומר ככה, רבי עקיבא אומר אם לא יגאל אלא באלה ויצא בשנת היובל, הוא מבין ככה, ואם לא יגאל אלא מה הוא יהיה באלה? אחד מקרובי המשפחה הם אלה שיפדו אותו, אז הוא נהיה משובד להם ויצא בשנת היובל. אז הגמרא מקשה, רגע, לא כתוב אלא באלה, כתוב אם לא יגאל באלה. איך אתה הופך את זה? הגמרא לא מקבל את התשובה הזאת. השאלה היא מה הייתה הווה אמינא פה. רבי עקיבא אומר אם לא יגאל אלא באלה ויצא בשנת היובל, ורבי יוסי הגלילי טוען מידי אלא באלה כתיב. מה זה קשה מאוד לדרוש את הפסוק ככה, אלא הגמרא לא מקבלת את התשובה הזו. הגמרא נותן לנו פשט אחר, בהי קרא כמפליגה, המחלוקת ביניהם היא בפסוק אחר, ובעצם צריך פה להתעמק, כי רבי יוסי הגלילי לכאורה מסתדר טוב. בפשט, הטענה הייתה על שיטת רבי עקיבא. יש פה גם גרסה שאומרת, ורבי עקיבא מידי אלא באלה, שכל הטענה היא על רבי עקיבא, לא על רבי יוסי הגלילי. אז לכאורה, רק היינו צריכים להתמקד ברבי עקיבא. אבל הגמרא אומרת, לא, הם חלוקים בפסוק הזה. כתוב, או דודו או בן דודו יגאלנו... בואו נראה את הפסוק. אחרי נמכר, אחרי שהוא נמכר לגוי, גאולה תהיה לו. יש אפשרות לגאול אותו, אחד מאחיו יגלנו. או דודו, או בן דודו יגלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגלנו, או ישיג ידו ונגל. אז כשבאים לגאול אותו, וחישב אם קונה או משנת אם אחרו לו עד שנת היובל, הוא מחשב כמה זה היה, והיה כסף ממכר במספר שנים, כי מי שכיר יהיה עמו. עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. יש עוד הרבה שנים עד היובל, תחשב את השנים, תשלם לפיהם. כן? מובן. אז אומרת לנו הגמרא, המחלוקת היא ככה. כתוב עוד דודו או בן דודו יגאלנו, זה מדבר על גאולת קרובים, שהמשפחה גואלת אותו. המשך הפסוק, או השיג ידו, זה גאולת עצמו, שהוא עצמו פודה את עצמו. הפסוק אומר, או השיג ידו ונגאל. מה זה ונגאל? זו גאולת אחרים. זה מדבר על מציאות שאחרים גלו אותו. אז בואו נראה את זה בפסוק. או דודו ובן דודו זה קרובים, יגאלנו לעצמו, או משאר בשרו ממשפחתו, יגאלנו. או השיג ידו, הוא פודה את עצמו, סליחה, ונגאל, כן? אז ונגאל, סוף הפסוק, הכוונה היא נגאל על ידי אנשים זרים. רבי יוסי הגלילי סבר... מקרא נדרש לפניו, כשאני דורש פסוק, אז אני דורש אותו לאחורה. כשהוא גואל את עצמו, אז מה, הוא משובד למישהו? ברור שלא, נכון? אז כשכתוב, הוא השיג ידו, אני מדבר על מציאות שהשיג ידו, והוא חופשי לגמרי. אז התורה היא שוותה, כשאני דורש את הפסוק, אני מבין שאו דודו, או בן דודו, או השיג ידו, זה הכל אותו דבר. אני דורש את המקרא לפניו, אני משווה את המקרא הקודם לזה, אבל מה יהיה עם מישהו אחר ונגאל על ידי מישהו אחר? מישהו אחר הוא יהיה משובד לו. ככה רבי יוסי הגלילי אומר, שכשאני, ברור כשהוא גואל את עצמו כבר לא משובד לאף אחד, אז אני משווה לזה את הרישה של הפסוק, מקרא נדרש לפניו. כשיש לי דרשה מהפסוק, אני מסתכל אחורנית בפסוק, את זה אני אשווה. אומרת הגמרא, רבי יוסי הגלילי סבר מקרא נדרש לפניו, שדי תזרוק, שדי תזרוק גאולת קרובים הגאולת עצמו, את הדין של גאולת קרובים שהקרובים פודים אותו, לדין של הוא גואל את עצמו, מה גאולת עצמו לשחרור, אף גאולת קרובים לשחרור, כמו כשהוא פודה את עצמו שמשוחרר, התורה השוותה את זה למציאות שהקרובי משפחה גואלים אותו. ורבי עקיבא סבר, מקרא נדרש לאחריו. כשאני דורש את הפסוק, אז אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה דומה למקרה הבא. אם כשהוא פודה את עצמו חופשי לגמרי, אז גם המקרה אחרי זה, שזה מי? שאחרים, הזרים פודים אותו, גם שם הוא יהיה חופשי לגמרי. מה עם התחלת הפסוק? אני לא יודע. יש לי מציאות באמצע הפסוק, שהוא פודה את עצמו, שם אני יודע שהוא חופשי לגמרי. אז אני דורש את זה, להשוות את זה למקרה הבא, שזרים פדו אותו. רבי עקיבא סבר מכאן דרש לאחריו, שדי גאולת אחים הגאולת עצמו, מה גאולת עצמו לשחרור, אף גאולת אחים לשחרור. אומרת הגמרא, בסדר, אם כל המחלוקת היא בפסוק הזה, היא הכי ש... שככה אנחנו דורשים, באלה למה לי, אז למה באמת כתוב, אם לא יגאל, באלה. בהתחלה אמרנו שכל המחלוקת היא סביב המילה באלה, שנכון? ואם לא יגאל באלה, אז הוא עד היובל. באלה רצינו למעט ולומר, אז ממילא על ידי פדיון, או לפי רבי יוסי הגלילי שמשפחתו, או לפי רבי עקיבא של זרים, הוא באמת יעבוד עד היובל. אז אומרת הגמרא ככה. אילו באלה, אם לא היה לי את המיעוט של הפסוק, ואם לא יגאל באלה, הווה אמינא מקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו. הגמרא יוצאת תוך נקודת הנחה שסתם ככה אני בכל דין אדרוש את המקרא בין לפניו בין לאחריו. עכשיו, אתם זוכרים, אנחנו דיברנו שבעצם ההווה אמינות של הגמרא הן יותר חזקות מהמסקנות. אז כשהגמרא אומרת ההווה אמינות, זאת אומרת, הנקודת הנחה, זה יהיה נפקא מינה מאוד גדולה. כשיש לי את שיטת רבי עקיבא ורבי יוסי בשער הש"ס, יש הרי מחלוקת בש"ס, מכאן נדרש לפניו, לפני פניו, לאחריו, זה מחלוקת. פה הגמרא בעצם נותנת לי סתם עד הגמרא, שגם רבי יוסי הגלילי וגם רבי עקיבא, שזה שני משקלים מאוד כבדים מבחינה הלכתית, סוברים בפשטות, בלי לימודים מיותרים, שמקרא נדרש בין לפניו, בין לאחריו. ככה הייתי חושב. אלא מה? פה יש לי מיעוט מיוחד. מקרא נדרש בין לפניו, בין לאחריו, והכל לשחרור, ואז לא משנה אם הוא נפדע על ידי קרובים, לא משנה אם הוא נפדע על ידי זרים, הוא תמיד משוחרר. כן, ככה הייתי חושב, בא באלה, ולימד אותי לא. יש רק באלה שהוא משוחרר, מי זה הבאלה? עכשיו נצטרך לדון, איך אני יודע מה למעט. אבל יש מציאות שהוא משוחרר לגמרי על ידי הגאולה, ויש מציאות שהוא יהיה משובד אחרי הגאולה. אומרת הגמרא, אי הכי, אם באמת אתה רוצה לומר לי שאני יכול לדרוש את הפסוק או ככה או ככה, אז מה נשאר לי בסוף? יש לי מציאות שאני יכול להבין את הפסוק לשני הכיוונים, אז לא עושה, הפסוק לא הוסיף לי כלום. איפה הייתי לפני הדרשה הזו? הייתי במצב שלא ידעתי. האם על ידי הקרובים הוא עכשיו משוחרר, ואז כשמישהו אחר פודה אותו מהגוי, הוא צריך להמשיך לעבוד לו, או הפוך. מה אמרתי? לא מספיק לי המילה באלה. עכשיו אני אומר, יכולתי להבין את הפסוק לשני הכיוונים, והבאלה יכריע. למה באלה יכריע? חזרת למציאות שהתחלת איתה. אם אתה יכולת להבין את הפסוק לשני הכיוונים, אז עם מה התחלנו? התחלנו עם מציאות שיש לי רק את המילה באלה. אם הפסוק לא מיית אף אחד מהכיוונים, אז אני עדיין תלוי במילה באלה, אז חזרתי להתחלה, אז מה אתה דורש מבאלה? מי אמר למעט ככה? זו הייתה השאלה. למה רבי יוסי הגלילי דורש באלה למעט זרים? רבי עקיבא דורש באלה למעט קרובים? מי אמר לך לאן נדרוש? חזרת להתחלה. אם זה הפשט. אי הכי, אומרת הגמרא, הדרקושיה לדוכתא. חזרת לשאלה הראשונית. אלא, עכשיו צריך לומר, פשט אחר, בעצם ראינו שאפשר לדרוש לשני הכיוונים, או כמו רבי יוסי הגלילי או כמו רבי עקיבא, בסברה כמפלגי. באמת יכולתי לדרוש לכאן או לכאן, אבל המחלוקת היא בסברה. עכשיו, אתם זוכרים, דיברנו אתמול, כשמשה עלה להר סיני, הקדוש ברוך הוא הראה לו, ממתת פנים לתאר, ממתת פנים לתמה. הוא הראה לו שאפשר לשני הכיוונים להבין את התורה, וזה יהיה נכון מבחינה הגיונית. משה שאל את הקדוש ברוך הוא, אז איך נידח להכריע? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרי רבים נעתות. מה זה אחרי רבים נעתות? אני בראתי את הבני אדם שמה שמסתבר לזה לא יסתבר לזה. שניהם יבינו את הסברה בשני הסברות, אבל לכל אחד יראה קצת יותר מסתבר אחד מהסברות, וכמו הוא יפסוק, ואז אתה אחרי רבים נעתות. זה הכוח שבטים פה למטה. נכון? אז עכשיו, רבי עקיבא ורבי יוסי, הרגע הראינו מהפסוקים אפשר לדרוש לשני הכיוונים. אז איך הם יודעים איך לדרוש? כל אחד ישב עם טהרת נפשו, זה אי אפשר לבוא עם נגיעויות. הם עם טהרת נפשם והמסורת שלהם איך לדרוש, הם חלקו בסברה. רבי יוסי הגלילי סבר מסתר בגאולת אחרים לשיעבוד. הוא אמר, ההיגיון אומר שכשאחרים פודים אותו, הם פודים אותו כדי שהוא יעבוד אצלם. דהי אמרת לשחרור, הבו ממני ולא פרקילי. אם תאמר, אתם פודים אותו, זה כמו פדיון שבויים, עכשיו הוא חופשי, אז מי ירצה לפדות אותו? למה שאני אשקיע את הכסף להוציא אותו? הוא בברוך. הוא מכר את עצמו לגוי, אני צריך להוציא כסף, מה אני מקבל מזה? אז בגלל זה אומר, ההיגיון אומר שהתורה אמרה שכשאדם זר פודה אותו, הוא מקבל אותו כעבד העצמי שלו. עם הבני משפחתו, להם אכפת ממנו, הם יפדו אותו גם אם הוא לא יהיה עבד שלהם בסוף. רבי עקיבא סבר, מסתבר גאולת קרובים לשיעבוד. רבי עקיבא אומר, לא. יותר מסתבר שכשבני משפחתו פודים אותו, אחר כך הוא משובד להם. דאי אמרת לשחרור, שאם אתה תאמר לי שכשבני משפחתו פודים אותו, הוא עכשיו משוחרר לגמרי, כל יום אביום האזל ומאז בנפשי. יהיו מנובלים, ילכו כל יום, ימכרו את עצמם לגוי, אחר כך אמרו, רבותיי, אני מחויב במצוות, אל תשאיר אותי אצל הגוי הזה, הוא לא נותן לי לשמור שבת, הוא לא נותן לי לשמור מצוות, יש לך מצווה לפדות אותי. יפדו אותו, הוא הרוויח את הכסף, הרי מי מקבל את הכסף כשהוא מוכר את עצמו עד היובל? הוא מקבל את זה, מה אכפת לו? עכשיו, זה לא אשמתי, אני אנוס, ריבונו שלם, אני לא יכול לשמור את המצוות. בני משפחתו לחוצים, הם פודים אותו, הוא יכול לעשות להם את זה שוב. אז רבי עקיבא אומר, ההיגיון אומר שדווקא מי היה פודה אותו? המשפחה. אז שהתורה אומרת שכשהמשפחה פודה אותו, הוא נשאר עבד של המשפחה. עד היובל. הם קונים אותו. זה לא חופשי. שהוא לא יעשה להם את התרגיל שוב. אז זה המחלוקת בסברה, איך לדרוש את הפסוק. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. זה הכל שיטה של רבי יוסי הגלילי, של רבי עקיבא. אבל חכמים אומרים הכל לשחרור, חכמים, וככה כנראה גם ההלכה, שמי שפודה אותו הוא נהיה משוחרר. מן חכמים רבי היא, וזה גם הגיוני שזה רבי, כי הרי הבאנו את רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא, כדעה החולקת על רבי בדרשה באלה, נכון? ככה התחלנו. אמרנו, ואם לא יגל באלה, רבי דורש באלה, באלה ולא בשש, ככה היה בראש העמוד. אמרנו, מי חולק על רבי? רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא. עכשיו אנחנו שואלים, מי חולק על רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא? הגמרא אומרת, יש נומרית, שזה מסתדר שזה רבי. זה לא היה צריך להיות רבי, זה אחד שיטה אחרת, אבל זה מסתדר טוב מאוד שזה רבי. מן חכמים רבי היא דמפיק ללהי באלה לדרשה אחרינה, ומקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו. באמת, אפשר להבין את הפסוק או לככה או לכאן, אז אני דורש את שניהם, וממילא, בין אם הוא נפדע על ידי או דודו או בן דודו הקרובים, או נפדע על ידי האנשים אחרים, זה הכל שווה להשיג הידו וניגל שהוא פודה את עצמו, שהוא משוחרר לגמרי. כן? אלישע, יו? אוקיי. ורבי, היי ויצא בשנת היובל, מה יעביד ל... אם רבי בעצם אומר שתמיד כשהוא נפדע, אז הוא חופשי לגמרי, אנחנו דרשנו שזה שכתוב יצא בשנת היובל, זה מלמדתי שגם אם הוא נפדע, אז הוא ממשיך לעבוד עד היובל למי שפודה אותו. מה רבי עושה אם יצא בשנת היובל? הרי התורה אומרת לי שהוא רק עובד עד היובל, אז למה צריך להיות כתוב יצא בשנת היובל? מה הוא דורש מזה? מבאי לילך דתניא, הוא צריך צריך של הברייתא הזו. כתוב בברייתא, ויצא בשנת היובל, בעובד כוכבים שישנו תחת ידיך, או אינו, אלא בעובד כוכבים שאינו תחת ידיך. על מה התורה מדברת? על מציאות שהוא נמכר לגוי במדינה זרה, או פה בארץ ישראל שאני אחראי? מדובר על פה שאני אחראי. אמרת, וכי מה אפשר לעשות לו? האין הכתוב מדבר עליו בעובד כוכבים שישנו תחת ידיך. אם הוא לא... אתה תאמר לי שמדובר על מי שלא פה, אם זה לא עובד כוכבים תחת ידי, אז ברור שאין לי שליטה. היה צד לומר שמדובר על עובד כוכבים במדינה רחוקה. נלך ונלחם ונוציא אותו. מה זה הגיוני? צריך להיות שמדובר פה. אז מה התורה לימדה אותי? אל תחשוב שבגלל שאתה שולט בו, אתה יכול עכשיו להציל את היהודי שנמכר לו. אתה תבוא תאמר לו, לא, 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 פה במדינת ישראל, אני יודע ששילמת לו שהוא העבד שלך, אבל יש בעיה טכנית, תמצא איזשהו חור ותרמה את הגוי ובעצם תגזול ממנו את העבד. התורה אומרת, לא, אתה יכול לפדות אותו כדין, לא פדית אותו, לא שילמת לו וקנית את היהודי חזרה, אז תדע, היהודי חייב לעבוד לו עד היובל, זה החידוש של התורה. התורה דיברה על מציאות שאתה שולט. למרות שאתה שולט, והיהודי הזה עכשיו משובד לגוי, ואין לו אפשרות לשמור תורה ומצוות כמו שצריך, אתה צריך להתנהג איתו בצורה פיירית. זה מה שהתורה באה לומר לך. אם פדית אותו, טוב. לא הצלחת לפדות אותו, זה למה שהתורה צריכה לומר לי, ויצא בשנת היובל. עד היובל הוא יעבוד בשביל הגוי הזה. לנו יש מצווה לפדות אותו. אבל אם לא הצלחנו לפדות, אל תרמו את הגוי. זה שהוא תחת השלטון שלך לא אומר שאתה יכול לרמות אותו ולהוציא אותו. זה מה שאתה אומר. בואו רק נקרא, נבין את המילים של הגמרא. בעובד כוכבים שישנו תחת ידיך, אוי נועלה בעובד כוכבים שאינו תחת ידיך. אמרת, אתה רוצה לומר שזה באמת הפשט כשהוא לא תחת ידיך? וכי מה אפשר לעשות לו? אני לא יכול לעשות כלום אם הוא לא תחת ידי. האין הכתוב מדבר עליו בעובד כוכבים שישנו תחת ידיך. אז ממילא מה התורה אומרת לי ויצא בשנת היובל? היא אומרת לי ש... למרות שהוא תחת ידי, הוא יישאר ויעבוד את הגוי הזה עד שנת היובל. זה החידוש לתורה.